זה משתי זוויות. זווית אחת הקשורה לרב עמיטל, וזווית שנייה קשורה לרב אוכנסי. ונרחיב על שתי הזוויות. הזווית הראשונה מבוססת על הרמב"ן. אז אני מדבר על הרמב"ן, אבל אני ארחיב על דברי הרמב"ן. הרמב"ן טוען שהבקסטורי של אברהם אבינו, הסיפור רקע, כי הרי לאברהם אבינו יש סיפור רקע מאוד דרמטי. מה הסיפור רקע של אברהם אבינו? נו? כבשן האש. מגלה את הקדוש ברוך הוא, מסתובב בחוף ים, מסתכל על הפלנטות, שובר צלמים, מורד נגד אביו, עומד נגד כולם, זה באמת סיפור באמת דרמטי. אפשר לעשות, זה פריקוול, אפשר לעשות סרט טוב על אברהם רייזס, כן? אברהם עולה. אפשר באמת לעשות. דוד המלך הוא רואה צאן, זה מאוד משעמם, אבל הבינו, אקשן. יש המון המון דרמה. ובכל זאת זה חסר. אז הרמב"ן טוען, שהקדוש ברוך הוא לא רצה להגיד ולספר את הסיפור רקע של אברהם אבינו, אז אותו הייתה צריכה להביא את כל התרביות הפגניות, כל העבודה זרה שעבדו, והתורה לא רצה להשקיע ברשימת עבודה זרה של אותם ימים. כי התורה צריכה להיות פייר ומאוזן. אז אם התורה הייתה מגלה לנו את כל המעבר וכל המסע וכל החיים של אברהם אבינו, אז התורה הייתה צריכה לדייק, קודם כל הוא בדק את זה ואחר כך בדק את זה, והתורה לא מתעניינת בתרביות הפגניות, הברבריות האלו שהיו באימות קדם. אני רוצה לקחת את זה והיא קצת אחרת קשורה. זה לא שהתורה לא רוצה להשקיע פסוקים. או שהתורה מביישת להביא את כל התרביות האלו רק כדי לגלות לנו שאברהם אבינו התקבל כולם. זה נקודה אחרת. התורה לא רוצה להציג equivalency, שוויוניות. שבעצם יש דתות, ובמקביל לשאר הדתות יש יהדות. וכמובן, יהדות זה נכון ואמיתי, והשאר הם מזויפים. התורה מדגישה שיש הבדל מבני. בין יהדות לבין שאר דתות. שאר דתות הם ניסיונות של בני אדם להלביש קונספטים, מושגים אנושיים על אלוקים, ולחפש אותו ולהגדיר אותו ולהוכיח אותו ולהתייחס אליו, זה bottom up. אני מתחיל כבן אדם, זה תהליך רציונלי, אני מחפש אותו, מגדיר אותו, חושב עליו, בודק אחריו, ומנסה להוכיח יש או אין, וגם ליצור איזה קשר וממשק ביני לבין אלוקים בשמיים. וכמובן, חלק מהמסע של אברהם אבינו, זה מסע כזה שאברהם מחפש. יש מדרש, אולי אחד מהמדרשים הכי מפורסמים, שאברהם מסתובב בעולם, והעולם נמשל לבירה דולקת. הביטוי הזה, הביטוי מפורסם, בירה דולקת. בירה זה סירי, זה עיר דולקת, זה מילה מאוד מוזרה ש... הולמת הרבה משמעויות, דולקת מצד אחד עם הרבה אור, דולקת מצד שני עם הרבה סינכרוניזציה, סינכרון, דולקת יש שרצו להוכיח שזה יש רע בעולם, וזה גם מוכיח את הקדוש ברוך הוא. אבל בכל זאת, אברהם מחפש את השם, כפי הסיפור ילדים שכולנו התרגלנו אליו, ומוצא את הקדוש ברוך הוא, הציץ עליו בעל הבירה, הקדוש ברוך הוא אחרי שאברהם מגלה אותו, הקדוש ברוך הוא מציץ עליו מן החרקים, ואומר, הנה, גילית אותי, אני פה. ולפי הרמב״ם באמת, אברהם חיפש את הקדוש ברוך הוא במשך 48 שנים. התיאור של הרמב״ם הוא לא של איזה ילד שהולך על חוף הים ומסתכל על כלפי שמיא ומרגיש איזה אינסטינקט שיש הקדוש ברוך הוא. הוא מוכיח, הוא לומד, הוא שולל ופוסל כל הדתות ואז הוא מגיע לדעת האמת. אולי הסיפור נכון היסטורי, אבל מקראי זה לא הסיפור שהתורה מציגה. הסיפור שהתורה מציגה זה שאי אפשר להוכיח את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא צריך לגלות את עצמו לבני אדם. זה לא bottom up, זה top down. זה הקדוש ברוך הוא מגלה לאברהם אבינו ויום השם על אברהם, לך לך מארצך, נולדך בית אביך. הקדוש ברוך הוא מגלה, יש גילוי שכינה, ואז כמובן אחר כך אני עושה פרסונליזציה, אני רוצה להוכיח ולהרחיב ולהפנים, ברור, ברור ש... אתה לא סתם מקבלת, אבל האמונה היא דבר שצריכים לקבל אותו. אי אפשר להוכיח מציאות אלוקים בשטח ריק, בפלטפורמה מאוזנת וריקה. שאני עושה, כי כל דאטה שאני מקבל, אני יכול גם להוכיח אותו, וגם לשייך את הדאטה הזה למשהו אחר. אני יכול להיות אתאיסט וגם מאמין גדול. ההבדל היחיד שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, והוא גילה לנו בהר סיני כמובן, אחרי אברהם יצחק, אחרי אברהם אבינו, והוא אמין אותנו תחת ההר, והוא דיבר איתנו פנים בפנים, אירוע חד פעמי בהיסטוריה. אין אף דת ואף תרבות שאומרת שהמונים דיברו ישר עם אלוקים. שום דת לא מעיזה לטעון מה שאנחנו טוענים. אני לא יכול להוכיח שהיה סיני. אבל ברגע שמקבל הר סיני, אז כל מה שנאמר בהר סיני נאמר מפיו של הקדוש ברוך הוא ישר אליי. דבר שאף נוצרי ואף מוסלמי לא טוען. טוען שהיה איזה נביא שחלם שהקדוש ברוך הוא אמר לו. יש המון אנשים שחלמו ככה. חלק מהם נמצאים היום באשפוז. ויש אחד שהצליח. ואני מאמין ב100% שישו עשה ניסים והוא הלך על המים והיה לו תלמידים שמאוד אהבו אותו, הלוואי. זה לא עושה דעת, זה שיש אדם שעשה מגיקה והוא ידע לעשות כל מיני טרקים, וברור שהיה עולם של כישוף שחור. טוען רבי יהודה הלוי בכוזרי שהסיבה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, לא בגלל שאנחנו יותר אינטליגנטים, לא בגלל שאנחנו יותר חכמים, הרי ה-DNA שלנו, החומר הגנטי, שווה 99.3% לכל בן אדם בפלנטה. יש שני תכונות לעם ישראל. תכונה אחת, אנחנו מאוד מאוד עקשני, אנחנו מאוד קשי עורף. אברהם העברי, אנחנו מוכנים לעמוד נגד כולם ולהצליף, להגיד, אני באמת לא מעניין אותי מה אתה אומר, כן, מכירים מדינת ישראל? אבל זה דורש הרבה הרבה נועזות כדי לעבור בגלות ולהיות יהודים ולעמוד ולייצג את הקדוש ברוך הוא מול כולם. 2000 שנה. הנס האנתרופולוגי הכי גדול בחיי ההיסטוריה. והתכונה השנייה, שיש לנו כוח מיוחד, פרוססור, מעבד, כן? יש פה גיק? יש פה גיק שמוכנה להגיד שהיא גיקית? אוקיי, אני גיק. הלב ליבו של כל מכשיר זה המעבד. כן? תלך לחנות לקנות עוד טלפון, אל תתייחסי. לשום דבר, לא המצלמה ולא המסע. איזה מעבד יש? הכל זה מעבד, פרוססור. יש ליהודי מעבד מיוחד שיכול לעבד דאטה ואינפורמציה על טבעי, supernatural information. נבואה, קבלת אינפורמציה מהשמיים, אנחנו מכוונים לאיזה זרם אחר, זרם אינפורמציה אחר. יש לנו זרם אינפורמציה קוגניטיבי, אמפירי, שכל מדען יכול לגלות, ויש זרם אינפורמציה מטאפיזי, שבא מהשמיים שהאמפיריות של האדם לא יכול לגלות, לא יכול להשיג. ויש לנו כוח לבית, יש כוח, כמו כל כוח. יש לנו שרירים מיוחדים גנטיים, שמוכנים לחשוב גם על מידע לא אמפירי. אני לא יכול לחשוב, זה מתבטא בכך שנוכל לעמוד בהר סיני ולקבל את כל השם ולהאמין בכל השם. זה בדיוק, אני לא... זה בעצם הטענה שבית לב, אתה לא יכול להכריח את זה, אבל כשאתה מקבל את זה.
אבל זה אומר כאילו באומן של מסוגלים להאמין, כי יש הרבה כאילו דתות, יש הרבה אנשים שהם יכולת כאילו להבין בנו תורם תפיזית, כאילו לא?
נכון, אבל אנחנו לא רק מאמינים, אבל אנחנו משקיעים 16 שעות בלימוד דבר השם, תורת השם, יש שבועים.
יש שמרגישים את כל החיים שהם
המתברים בעוד. נכון, אבל זה לא לימוד דעת השם, זה לימוד מדיטציה של אדם להגיע לשקט פנימי ולרוגע פנימי. הם לא מאבדים כל השם, אנחנו מאבדים ומכניסים ומפנימים כל השם. אנחנו נמצאים מול כל השם, אנחנו מדברים על עולמות שאף עין לא רואה, כל עולם של קבלה. מדבר על עולמות שאף אחד לא יכול לראות. אנחנו, העולם שלנו זה חדר בתוך בניין גדול, זה חדר ענקי, חדר כמעט אינסופי, אבל יש עוד חדרים שאף אחד לא יכול לבחון, רק הקבלה אומרת לנו. אז כל האמירה הזאת שאנחנו יכולים, מסוגלים יכול, לא שאין אומה אף, אין לאף אומה יכולת הזאת, אבל יכולת הזאת מאוד מפותחת אצלנו. אוקיי, תן לי שנייה, שנייה כי כנראה אף אחד לא קיבלה את המקורות. ולמה זה קשור לרב לכנסין? אז זה קשור לרב לכנסין כי... כן.
דווקא עם ישראל לא יכול לקבל את
נכון, נכון, אז נרתענו והלכנו אחורה, אבל לפחות שמענו כל הקדוש ברוך הוא בשתי אמירות, אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך, ונחשפנו לכל אלוקים, ועמדנו שם. וזה...
הוא אומר שהמעבד הוא לא עד הסוף.
נכון, זה... יש קצת אמביוולנטיות בפרשת בית חנן. הקדוש ברוך הוא בעצם אומר, הלוואי שהיו יראים ממני כל השנים ולא יוצאים. מצד שני, אומרים חז"ל, שאם היינו שומעים כל התורה כולה ישר מהקדוש ברוך הוא, לא היינו שוכחים שום דבר. היינו מפנים את הכל. אז נכון, זה לא, לא הצלחנו עד הסוף, אבל הכוח המיוחד הזה של יהודה לוי. בואו נעבור מיהודה לוי, אני רואה שנגעתי באיזו נקודה מאוד מעניינת. אבל בלי קשר ביהודה לוי, כל המבנה של פרשת לך לך, זה לא שאברהם אבינו הוכיח, התורה לא רוצה להציג. יש דתות ויש יהדות, והוא הוכיח והוא עבר והוא בדק והוא בחן, ואז הוא הגיע למסקנה שיהדות זה נכונה, כדי לא להטעות אותנו. שהמסע האמוני שלנו צריך להיות מסע של לימוד ובחינה ובדיקה, וכמובן אנשים צעירים חושבים שככה יש לכל דבר תשובה, ואני רק יושבת ויושב וחושב ובודק וצובר אינפורמציה ומגרד את הכל ומוכיח, ואז אני אגיע למסקנות. וזה כמובן האמירה של העידן המודרני, העידן של מדע, העידן של טכנולוגיה, העידן של חשיבה רציונלית. וזאת אחת מהסיבות שהדור שלנו קצת מתמודד עם אמונה. כי אמונה שואלים, למה אני מאמין? כשיש לי ספקות והרהורים, לכל אחד יש ספקות והרהורים, אני אספר למה אני מאמין. כי אני פגשתי אדם שהכי ענקי, שאף פעם הייתי יכול לצייר לעצמי, שהוא היה כל כך מדהים וכל כך מרשים וכל כך ענק בעבודת השם ובלימוד ובנייה אישית ומוסריות. והאדם הזה נקרא רב לכטנשטיין, והוא סיפר לי על רבי סולובייצ'יק. וכשהוא סיפר לי על רבי סולובייצ'יק, הוא תיאר את רבי סולובייצ'יק באותן דרכים שראית את רב לכטנשטיין. כשהוא דיבר איתי איך הוא חשב, איך הוא התייחס לרב סולובייצ'יק, אז כנראה שרב סולובייצ'יק זה רב לכטנשטיין כפול שניים, סוויר. וכשרב סולובייצ'יק סיפר לרב לכטנשטיין על רב חיים, הוא סיפר על רב חיים לרב לכטנשטיין באותו דרך שרב לכטנשטיין סיפר לרב סולובייצ'יק, ובאותו דרך שחשבתי שפגשתי את רב לכטנשטיין. כשרב חיים סיפר לרב סולובייצ'יק על וילנה גאון, הוא סיפר לו באותו דרך, הוא תיאר את וילנה גאון באותה דרך שאני ראיתי ואני תפסתי את רב לכטנשטיין. ואז שוב פעם אני מרגיש חלק, כאן מילה חשובה דווקא, אין הווה בנות חוץ לארץ פה, זה טוב. זו מילה חשובה ואולי מילה שחסרה קצת בתרבות הציונית הדתית. אמונה מבוססת על מסורה. שאתה מקבל מסורה, וזה מהווה פלטפורמה. ואחרי שאתה מקבל את המסורה, כמובן, את מתקנת ומעדכנת ועושה פרסונליזציה ומפנימה, כי כל אחד צריכה לחפש את הנוסחה שלה. אבל זה מתחיל עם פלטפורמה שאדם מקבל מאבותיו, מרבותיו, מאבותיו. זאת אומרת, רב לכטנשטיין כתב מאמר באנגלית, אני אגיד את זה באנגלית ואחר כך אני אגיד את זה בעברית. The source of faith is faith itself. המקור של אמונה זה אמונה. אתה לא יכול לחפש את המקור של אמונה. למה אני מאמין? את מאמינה כי קיבלת מסורה. וזה לא סוף הדרך, כי אחרי שקיבלת את המסורה יהיה צורך להתקין, ועמיטל התקין את המסורה שלנו ובנה את את המוסד הזה. מצד שני, אי אפשר להוכיח. רב עמיטל היה מספר לנו כל הזמן, וכאן אני קצת גולש לרב עמיטל, מספר לנו כל הזמן על אותו רש"י. אני לא סיפרתי לכם את הרש"י, אבל מה הרש"י הראשון על התורה? למה התורה מתחילה בבראשית ברא אלוקים ולא במכון שזה לכם? אז רב עמיטל שאל, למה התורה מתחילה בבראשית ברא אלוקים? זה כבר שאלת רמב"ן, כדי לספר לנו איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. יש תשובה פשוטה, למה התורה מתחילה עם בראשית? כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, צריכים לדעת מי ברא את העולם ואיך ברא את העולם. אז למה רש"י שואל, למה התורה מתחילה עם בראשית ברא אלוקים? אז מה התשובה? נו, אז גם אחרי שהתורה כותבת בראשית ברא אלוקים, מישהו יכול להגיד לי איך העולם נברא? בדיוק. מה זה יום לפני ששימשו השמש והירח ביום רביעי? כמה שעות היו בכל יום? כמה עולמות קדמו לעולם שלנו? מה זה ורוח אלוקים מרחפת על פני המים? מה זה המים שהיה? אנחנו נכנסים באמצע הסרט. מי שנכנס באמצע הסרט לא מכיר תחילת הסרט. בראשית ברא אלוקים, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. נו. מה היה מים, מה זה רוח אלוקים, מה זה יום לפני שהיה שמש, לפני שהיה 24 שעות, מה עשה את המבול כשהתחיף את כל המערכת, מה היה בשנת המבול. אז גם אחרי שהתורה כותבת, אנחנו כמעט לא יודעים מה קרה. אז מקבלים את האמונה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וגם מי שמחפש ובודק ולומד ספר בראשית, מכאן עד, אני יודע, ראש השנה הבא, לא יגלה איך הקדוש ברוך הוא בדיוק ברא את העולם. וכספי שרב עמיטל היה מספר לנו כל שנה, כמעט כל שנה בפרשת נוח, אני יהודי פשוט. אני לא יודע מה זה ביג בנג, מה זה סמול בנג. אני מתחיל לקרוא את התורה מפרשת לך לך, אני לא יודע מה קרה בפרשת בראשית, אני לא יודע מה קרה בפרשת נוח. אני יודע שהקדוש ברוך הוא ציווה לאברהם ללכת לארץ כנען, אני גם הלכתי מהונגריה לארץ ישראל, שם התחלתי. זאת אומרת, עד כמה שאנשים מחפשים, החיפוש חשוב, והוא משאיר, והוא עושה את זה לאישי, אבל על פלטפורמה. על פלטפורמה של אמונה. וזאת הסיבה שהתורה מציגה, אברהם אבינו לא כשאדם, כאדם שבודק ומוכיח, אלא כאדם שמקבל מהקדוש ברוך הוא, וכמובן המדרש הדומיננטי, התמונה הדומיננטית של אדם בגיל שלו, שכמובן הוא רק מקבל, הוא לא מוכיח, הוא לא בוחן, הוא לא... אז זאת הנקודה הראשונה. שהתורה משמיטה, התורה לא מביאה את הבקסטורי, את הסיפור של אברהם, כדי להציג את הדת בצורה של קבלה ישירה מהקדוש ברוך הוא, ולא כשאדם יכול להוכיח את נוכחותו בעולם, אי אפשר להוכיח. הסיבה השנייה, וזה מקרב אותנו קצת לעולמו של עולם איתה. הרבה אנשים ששרדו את השואה, יצאו מהשואה עם תחושה מאוד מאוד כבדה של אשמה או של בלבול. אשמה למה שרדתי וכולם נספו, כל המשפחה. או להפך, אני בכלל לא מבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. זה מאוד מאוד קשה להיות היחיד ששורד אפוקליפס. רב עמיטל יצא מהשואה עם שתי תחושות. על השברירות של עם ישראל והצורך לשמר את מה שיש, וזה הפך אותו למאוד מאוד שמרני בפוליטיקה. ותחושת משימתיות. שאם הקדוש ברוך הוא בחר בי, אז כנראה ששרדתי לאיזושהי מטרה. אפשר לקבל דף מקורות, רציתי לשדיר קצת עם מקור אחד, איך אני... במהלך. רב עמיטל שינה את השם שלו, אתה יודע, השם משפחה שלו היה קליין, והוא שינה את שמו לעמיטל על סמך הפסוק במיכה, מספר 11. זה המקור לשמו של רב עמיטל. והיה שארית יעקב. בקרב עמים רבים, שארית יעקב, מה שנשאר אחרי השואה, כטל מאת השם. גם המילה טל, עמי טל, וגם כמובן הדימוי של דבר שבא להפרות ולחיות מחדש ולשקם. כי רביבים על העשב שלא יקבל לאיש ולא יאכל לבן אדם בהרדק מביא, והיה שארית אותם שישארו אחרי שיצטרפו. פעם רב עמיטל סיפר לנו, כשהוא התלבט אם לקחת את ראש הישיבה של ישיבת הר ציון, ישיבה חדשה שתיפתח באמצע המדבר של יהודה, אז הוא היה חוזר באוטו מתל אביב, באיזשהו יום הוא חזר באוטו, אוטובוס לזכר, והוא שמע סיפור על הרדיו, של איזה אש שפרצה בארצות הברית בבניין גורית שחקים, וילדים קטנים נרקדו בקומה הגבוהה. וההורים התאספו למטה וביקשו, התחננו בפני הילדים לקפוץ כי היו מזרונים. והילדים פחדו, לא קפצו ומתו. אז הוא חשב איזו טרגדיה יש, שיש מסר של הדור הקודם שיכול להציל את הדור הצעיר, אלא שהדור הצעיר לא יכול להבין את המסר. כי הוא רואה את זה כמשל. הוא חזר לדירה שלו בגבעת מרדכי, ובאותו יום הוא חוזר לביתו, הוא יורד מאוטובוס והוא שומע איזו אישה קשישה נלכדה בתוך איזו אש בבניין. אז הוא שובר את הזכוכית, מוציא אותה, והוא ראה בסיפור הזה, בסליחות בין שני הסיפורים, כסימן מהקדוש ברוך הוא שלא יש את השפה לדבר ולמסור מסרים לדור הצעיר. לדור צעיר זה דור קשיש, דור מבוגר יותר. הוא חי עם איזו תחושת משימתיות מתמדת, ואיזו תחושת הישרדות, דבר שמאוד מאוד עזר לו. אחרי מלחמת יום הכיפורים, ששמונה תלמידים מהישיבה הצעירה הקטנה הזאת לא חזרו. מה הרגישו אותם ששרדו, שהיו יחד איתם בטנקים, בגדודים, בכיתות, וחזרו? זו תחושה מאוד מאוד כבדה. יש אנשים שהיו יחד עם קורבן טרור, יחד עם החייל, יחד, וזה הורס להם את החיים. למה נבחרתי? למה אני ניצרתי? מה קרה עם החברה? מה קרה עם החברה? מספרים, אני לא זוכר בדיוק את הסיפור, מספרים כשרבי עמיטל קצת בכל זאת התלבט וסירב לקבל את ראש הישיבה, חנן פורת, זכר צדיק לברכה, ישב איתו בסלון וציפה לו איזה מדרש, כן, 16 כאן, מי הקדימני והשלם? אמר רבי ירמיה בן אלעזר, שורה רביעית, עתיד הבת כל להיות מפוצצת בראשי ערים, ואומרת, מי פעל עם אל? כל מי שפעל עם אל יבוא ואיתו שכרו. יש הקדוש ברוך הוא מסקנה, הקדוש ברוך הוא יודע לאן כל זה יוביל, לאן כל זה, כן? ההבדל בין הגישה ההיסטורית המערבית לבין המודרנית לבין הגישה ההיסטורית היהודית, בגישה ההיסטורית המערבית הכל מתפתח והסוף לא ברור. בגישה ההיסטורית היהודית, החוזרים במעגל חדש ממנו כקדם, זה לא התפתחות, אבולוציה, זה אנחנו חוזרים לימות קדם, והכל ברור מראש, אנחנו יודעים בדיוק לאן הכל מובל. השאלה היחידה, מתי ומי מוביל. אנחנו יודעים בדיוק לאן נגיע, אנחנו יודעים סוף הסיפור, השאלה איזה אנשים יובילו ומתי זה יקרה. אלה הן הספקות היחידות. אבל אנחנו יודעים בדיוק סוף הפסוק, סוף הסיפור. אז הקדוש ברוך הוא יודע מי יוביל, הקדוש ברוך הוא יודע מה סוף הסיפור, אבל עתיד בת קול לצאת ובאמת להגיד מי הוביל, מי הביא אותם. אז למה אני מדבר על משימתיות? כי אם התורה הייתה מציגה אברהם אבינו עם הרזומה שלו, עם ה-CV שלו, שהוא ירד לכבשן האש והוא עמד נגד אמרפל, והוא עמד נגד כל העולם. אז ברגע שאני הייתי מגיע לצומת בחיים, ועומד מול משימה, ומרגיש שהקדוש ברוך הוא קורא לי, ודורש ממני ומתגיע אותי, אם הייתי אומר, אני לא אברהם. אני איש פשוט. אני משה, תרגע, אני לא אברהם. אין לי רקע כזה, אני לא גיבור, אני לא אדם מיוחד, אני אדם פשוט. זאת בדיוק הסיבה שהתורה מציגה את אברהם כאדם פשוט. מי זה אברהם? אדם פשוט. כולנו יודעים מי זה אברהם לפי המציאות, אבל לפי המקרא, מי זה אברהם? אדם אנונימי, every man, כל אחד, משבר ומאתגר אותו, מציג לו משימה, הוא מקבל את המשימה, ואז הוא גדל ומתפתח בתוך המשימה. ואז פרשת לך לך מפקיע מכל אחת ואחת את היכולת להגיד אני לא אברהם, אני פטור ממשימה, מי אני ומי אני ומי אני. התשובה הזאת היא לא אפשרית. ואני מבטיח לכם, אני מאוד מאוד מקווה שתגיעו לאיזשהו צומת בחיים ותרגישו, הנה יש לי משימה לעשות משהו מיוחד. לעשות משהו מיוחד, זה צריך להיות דווקא משהו מיוחד שנמצא בכותרות וכולם יודעים את זה, משהו מיוחד זה משהו מיוחד שמאתגר, ואת מרגישה תחושת משימה, והנה נקראתי למשהו, יש משימה פה, ואף אחד לא יכול לקחת את ההחלטה הזאת עבורך, אבל התשובה הזאת מי אני ולמה אני והרקע שלי וגדלתי בה ואין לי מספיק ואני לא מכירה מספיק ולא למדתי מספיק וכל זה לא בא בחשבון. זה לא רלוונטי. אם יש משימה שקדוש ברוך הוא מציג בפנייך, אז אף אחד לא יכול להגיד לקחת, לא לקחת, שווה שיקולים. אבל השיקול הזה שמי אני לא קיים. כי אברהם לא אמר מי אני, כי אברהם המקראי, לא אברהם האמיתי, אברהם המקראי, היה אדם פשוט, בלי רקע, בלי backstory. לפני 27 שנים, ממש בפרשת לך לך עמדתי בצומת, כי התחלתי את הקריירה שלי כרב בארצות הברית, והיו לי הצעות, בואו נגיד, די מפתות. הרבה הצעות מאוד מאוד טובות. היו לי שני ילדים קטנים, ורציתי לעלות ארצה, וזה לפני שהיה פופולרי להגיע לארץ, לא היה נפש בנפש, ואף אחד לא הגיע לפה, ונקשו להורים שלי בבית הכנסת, ואמרו, טוב, יש לך ילדים אחרים, כמו ניחום אבלים. באמת. וכל לילה קראתי פרשת לך לך. ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו לו. כי אמרתי, אם אני לא מקבל השראה מאברהם אבינו, אני לא אצליח במסע הזה, אני חייב לראות את עצמי כאדם שעומד במסורה הזאת של אברהם אבינו. ומה נתן לי את התעוזה לחשוב שאני לא אברהם אבינו, אף פעם לא הייתי ואני אף פעם לא היה. כי הסיפור של אברהם אבינו זה הסיפור של כל אחד ואחד. זה הפך את כל הסיפור לסיפור יותר שוויוני ויותר דמוקרטי ויותר שייך לכל אחד ואחד. כי אחרת זה סיפור של אדם שנבחר בגלל כל הגבורה שהוא עשה בעבר. ואין שום תיעוד. הוא אדם פשוט שהקדוש ברוך הוא בוחר ונותן לו משימה, וכפי שרבי עמיטל אמר לנו, אפילו לא יודע שיש משימה, זה לא יודע שהוא מגיע לארץ. ותראו השם אלוקים אשר בחרת בי אברהם, יצאת מי הקסדים ושמת לשמוע אברהם, פסוק בניכם אם יצאת את לבן אמר לפניך. רגע, הקדוש ברוך הוא הציע את אברהם מאור הקסדים? מי הוציא את המשפחה מאור הקסדים? מי שמקרא את הפסוקים, אני חושב שהבאתי את הפסוקים פה. פסוק מספר ראשון. ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן, בן בנו, ואת שרה כלתו, אשת אברהם בנו, ויצאו איתם מאור הקסדים, ללכת ארץ הכנען, ויבואו עד חרן וישבו שם. המציאות היא שתרח מושך את כל, מסיע את כל המשפחה בכיוון ארצה, נעצר בחרן, ובחרן הקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם להמשיך את המסע ולהגיע לארץ. אז אפשר לומר שיש כאן שתי מסעות, המסע הראשון של תרח עד חרן, והמסע השני, המסע של אברהם. אבל פסוק בנחמיה אומר, מספר 4, הוצאתו מאור הקסדים. למרות שאברהם מונה מאור הקסדים על ידי אביו תרח. הוא נמשך אחריו, הוא נגרר אחריו. אז מה התשובה? לפעמים הקדוש ברוך הוא מושך אותנו גם בלי מודעות שלנו אחרי איזה משימה. לפעמים המשימה מתחילה לפני שאנחנו מודעים למשימה. ורק באמצע המסע אנחנו מגלים מה המסע. שימו לב, בחיים יהיו לכם מצבים כאלו. שאת מובלת באיזשהו כיוון, ורק אחר כך מתברר לך שהנה, זה חלק מהמשימה וחלק מהכנה של הקדוש ברוך הוא שמביא אותי לעמוד באיזשהו מצב בחרן שהוא יכול לתת לי פקודה יותר גלויה ויותר פרונטלי להמשיך במשימה. למה יש כל כך הרבה רבנים ומחנכים ומורים וקצינים ופוליטיקאים שיצאו? כי רבי עמיטל תמיד ישרה בנו את התחושה הזאת של התחייבות של משימתיות, ולא להיות ולא לפחד ולקחת, כי הוא חי את זה על בשרו. הוא חי את התחושה של משימה, והוא לא נתן לנו לפתור את עצמנו בגלל שאנחנו לא אברהם אבינו. אלו הם שתי הזוויות שרציתי להדגיש בקשר לתחילת פרשת לך לך. למה התורה לא מביאה את הרקע של אברהם אבינו? קודם כל, הרמב"ן שוב פעם, הרמב"ן, הנה הבאתי לכם את הרמב"ן פה, רק שתראו את הרמב"ן, מספר 9, זה הרמב"ן. בבני זה לא הזכיר עוד הכתוב הנס. מאוד ממליץ, מאוד ממליץ, מי שמחפש ספר יסוד ללמוד אמונה ומסורה, הייתי מאוד מאוד ממליץ על הרמב"ן על התורה. זה ספר שמכיל בתוכו יסודות האמונה, יסודות המידות, יסודות יראת שמיים. באמת אפשר לבנות את ה... עולם הדתי, עולם הפנימי שלנו על הרמב"ן. פעם שאלנו את רמב"ן על התורה. אני ממליץ לבחור 3-4 קטעים כל שבוע ולעבור להם ככה לאט, לקרוא אותם ולחפש את המקורות. פעם שאלנו את רב לכנסין, לא היה תקוע באי בודד, איזה ספר היא לוקח איתה? זה אומר רמב"ן על התורה. לא רמב"ם, אלא רמב"ן על התורה. הספר מאוד מאוד יסודי, מאוד מאוד, דרך המלך, מרכזי, שקול. זה רמב"ן טוען פה, מפני זה לא הזכיר עוד הכתוב הנס הזה, התורה מתעלמת מאור כסדי, מכבשן האש, כי היה צריך להזכיר דברי החוקים עליו, כאשר הזכיר דברי חתומי מצרים. במצרים התורה מביאה משה רבינו וגם החתומים, ולא נתבררו דברי אברהם אמהם כאשר נתבררו דברי משה רבינו בסוף. אז אני לא רוצה לדבר על התרבויות האלו, על הדתות האלו. אני תופס את זה קצת שונה. זה לא רק שהתורה לא רוצה להביא, אלא שהתורה לא רוצה ליצור, לייצר שוויוניות, שיש דת אחת, דת שנייה. זה מאוד מאוד חשוב. מי שקורא אנגלית, לא תהיו בבית השבוע, נכון? תהיה כאן. מי שקורא אנגלית ומקבל ג'רוסלם פוסט, יש לי מאמר בג'רוסלם פוסט על זה מהשבוע. שמצד אחד, בעידן המודרני, אנחנו מאוד מאוד שמחים, ואנחנו מאוד מאוד מעריכים כל הדתות. כי להיות אדם דתי זה הרבה יותר טוב, להיות אתאיסט, וערכים, וחיפוש, ופעם ראשונה בהיסטוריה שדתות אחרות לא רודפות אחרי הדת היהודית, ולא מנסות לפסול ולשלול. אז אנחנו חייבים להעריך כל דת, במיוחד הדתות המונותאיסטיות, שהן מאוד מאוד קרובות לדת האמת. מצד שני, להבין את ההבדל המבני בין יהדות לבין שאר הדתות, שזה לא דת נכון, כי אפשר להוכיח אותה יותר טוב, זה בנוי, התשתית היא שונה. המתודיקה היא שונה. הקשר הוא שונה. אנחנו זה, יש ביטוי, באנגלית זה transcendent, transcendentality, צליחים. אני חושב שהדת שלנו היום וחיי הדת שלנו היום הופך להיות מאוד מקורקע. מאבדים את הטרנסנדנס, מאבדים את החיפוש אחרי האחר. השונה. עבודת השם זה קפיצה לשמיים, לא רק הבאת ערכי שמיים לארץ, אלא שאתה מקפיץ את עצמך לשמיים. ואת חי בעולם אחר, בזירה אחרת, עם תנאים אחרים. וזה כמובן שילוב בין שניהם, מיזוג בין שניהם. ועשינו עבודה טובה בקרקוע הדת. ניסינו לשווק את הדת לדור הקודם, כדי להפוך את הדת למשהו, משמעות, ערכים, תוכן, מטרה, אלו המילים שאנחנו מסבירים ומשווקים את הדת. מה זה חיים בלי דת? זה ריק וזה, אין תוכן, הנה, תוכן, משמעות, גאולי, אצילי, משלים. נכון, אבל זה חלק מקרקוע הדת. למה אני עובד לקדוש ברוך הוא? כי זה טוב לי, כי זה נותן לי הרבה תוכן בעולם הזה. וזה טוב שעשינו, כי אחרי השואה, היה מאוד מאוד קשה להבין את הקשר בין הדת לבין החיים שלנו, כי החיים בעולם הזה היו מאוד מאוד שחורים ומאוד מפלצתיים. ואנחנו צריכים לייצר שפה, באמת יצירת שפה, שמקרקעת דת בעולם שלנו, שיש מגע בין דת לבין ההתפתחויות במדע, כי העולם מאוד מאוד התפתח. והיה איזו סכנה של נתק בין העולם שלנו לבין העולם הדתי. וזה באמת הדור הקודם, הדור של הסבים וסבתות שלכם, הגיעו שרבה נתק. מה הקשר בין הדת הזאת המיושנת לבין החיים המודרניים בעיר שאף פעם לא יושנת, תל אביב וניו יורק והתרבות והחיים? אז ניסינו לחפש קשר וחיפשנו את הקשר, אבל יצרנו איזה דרך לעגן את הדת בעולם שלנו. המשימה של, לדעתי, של הדור שלנו, זה להפוך את זה למשהו עילאי יותר, ושמימי יותר, וטרנסנדנטלי יותר. ולדעתי, זה המשיכה קצת של עולם הקבלה ושל עולם החסידות, שאנשים מחפשים משהו מעבר לשפה הזאת, שהדעת איתו. על הקבר של רב לכנסין, זה משהו קשור, שאלו אותו כמה שנים לפני שהוא נפטר, מה הוא רוצה על הקבר שלו? אז הוא אמר שני מילים. עבד השם. אם אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא בגלל זה שזה טוב לנו, או בגלל שאנחנו עם את עצמנו כאנה עבד לקדוש ברוך הוא. מה האוריינטציה שלנו? צריכים לשנות ולגוון, לא לשנות אלא לגוון את האוריינטציה. היה פעם סיפור של הבן של החתם סופר, הכתב סופר. שאותה שנה שהכניסו אותו כממלא מקום של אביו החתם סופר, השנה מאוד מאתגרת, בצורת, לא היה גשם, לא היה אוכל. שלא תראה ביתן לנו סגולה, שנוכל להצליח שנה הבאה, ונוכל להתפרנס. אז אמר להם השנה, בימים נוראים, כשאתם אומרים, אנא השם, כשאתם אומרים, אנא, תתכוונו היטב, וזה הקדוש ברוך הוא יצליח לכם וייתן לכם ברכה. אז אותה שנה בהלל, אנא השם הושיענא, אנא השם הושיענא, כולם צעקו, אנא השם מצליח לנו, תעזור לנו, תציל אותנו, תפרנס אותנו. ואותה שנה גם כן הייתה שנה קשה. אז בוא אליו בסוף השנה עם טענות, אמרנו אנא השם מצליח, אנא השם מצליח לנו, לא כך הצלחנו. אז אמר להם, לא הבנתם אותי נכון, לא התכוונתי אנא השם הושיענא. התכוונתי, כשתגידו אנא עבדו לקודשי ברוך הוא, תתכוונו היטב. אמרתי אנא, לא אמרתי אנא השם הושיענא, אמרתי אנא עבדו לקודשי ברוך הוא, תגידו את זה בהרבה כוונה, אז הקדוש ברוך הוא יקבל אותך כעבד ואז הוא יעזור לך. אנשים מיד חושבים מה הקדוש ברוך הוא יכול לעשות דברי. אנא השם הושיענא, אנא השם מצליחנא. אז זה גובר, זה גולש לכל מיני נקודות שמרת שם עלה אותם מבחינת אמונה בקשר לקדוש ברוך הוא. אבל הם שתי נקודות, אני חושב, מרכזיות. קודם כל, איך אני תופס את הדת, איך אני אגיע לאמונה, מה זה אמונה, איך אני מסתכל על עצמי מול הקדוש ברוך הוא, אם אני מצליח לייצר מיזוג בין שמיים וארץ, ולא רק להביא את ערכי שמיים לארץ. בנקודה שנייה, אם יש תחושת משימתיות. כן, אם אני יכול להגיע למצב, אני תמיד אומר לחבר'ה, לתלמידים בישיבה, אני פוגש אותך בעוד 20 שנה, אני רוצה לשאול שאלה אחת, אם יש לך תשובה לשאלה הזאת, אז אתה הצלחת. אם אין לך תשובה לשאלה הזאת, הייתי אומר, חס וחלילה, מה שאני חושב, הביטוי הזה קשה, אבל ההצלחה היא לא מה שהייתי מצפה. עבור איזה ערכים אתה חי את החיים שלך? איזה ערכים מובילים אותך? איזה אידיאלים? צריכים לחיות חיים אידיאליסטיים. עבור איזה ערכים אתה חי? אתה לא יכול לחיות רק עבור עוד כסף ועוד קריירה ועוד משכורת ועוד בית ועוד מכונית. אם תוכל להשיב לי, לא משנה מה התשובה. כמובן התשובה צריכה להיות משהו קשור לעולם של הקדוש ברוך הוא. אבל מישהו אומר, אני ראש מדינה ואחר מה אני אבא טוב. ואני מתמסר עם כל כוחי להיות אבא טוב. זה גם טוב, זה אולי יותר טוב. הכותרות כל הזמן מתחדשות, אבל ערכים מעבירים בתוך הבית, בתוך המשפחה, בצורה מאוד מאוד עמוקה. אם אתה יכול להשיב ולענות על השאלה הזאת, אז אתה אידיאליסט, ואז לדעתי הצלחת בחיים. לא יכול להשיב על השאלה הזאת, אתה חי רק עבור הנטפליקס והמסך, והטוב, והאושר. זה חיים שקטים, זה לא חיים של משימה, של משימתיות. ואף פעם לא להקטין את עצמך, להעצים את עצמך. וכניש ברוך הוא קורא לך, אז כנראה שיש לו תוכנית. חס וחלילה לא לדחוף, חס וחלילה להיות אגרסיב. הנה, אני אדם, אני חייבת להיות ואני ככה דורס את כולם בדרכי להיות משימה, כי הרב טרגין סיפר לנו על המשימתיות, והרב עמיתה ותחושה, ואני צריך לדחוף את עצמי חס וחלילה. אבל בשקט, בנעימות, אם יש בקשה ויש דרישה ויש מצב, והנה, את עומדת בצומת, לא להגיד לעצמך מי אני, חס וחלילה. הטענה הזאת היא טענה של היצרה, של הפחד הפנימי, שמנסה להפוך אותנו לילדים במקום לשים אותנו כגיבורים. וזה מאוד מאוד מסוכן להקטין את עצמנו. אולי השקר הכי הכי קשה שהשטן הצליח לשדר בתוך עם ישראל, גם בתוך ספרים, זה מופיע בתוך הספרים. זה השקר של השטן, כמובן זה מופיע בתוך ספרים, זה לא שקר, אבל התפיסה היא שקרית. מה השקר הכי פופולרי של השטן? נתקטנו הדורות. הוא אוהב את הביטוי הזה. נתקטנו הדורות, האמירה היא שמי שיותר קרוב להר סיני יותר סמכותי. אז המורה לא חולק על תנא, כי התנא היותר קרוב להר סיני, והבינו את התורה ופסקים שלהם ופסק הלכה שלהם יותר מחייב. אז אני מציית לרמב״ם, אני מציית לרמב״ם, אני מציית לפסק של, הם ידעו יותר תורה. אז בעולם התורה, מבחינת לימוד תורה, בהשתלשות על זאת, וגם קצת בלימוד מוסר, כמי שיותר קרוב למקור התורה, הוא גם כן יותר מוסרי, כי הוא קיבל את התורה לתוך נפשו. אמרו, יש המון 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 זירות. למשל, לדור שלנו יש שתי זכויות ענקיות. הדור שלנו השתקם אחרי השואה, הדור שלנו, זאת אומרת, 100 שנים שלנו. ובנו את מדינת ישראל נגד התנגדות עולמית עוינת. וזו זכות ענקית. ומי שמתפלל לקדוש ברוך הוא צריך לבוא מהתפילה הזאת, הנה הקדוש ברוך הוא מגיע לנו בגלל כל מה שעשינו עבורך בתקופה האחרונה. ומי יודע אם דורות קודמים היו יכולים לעמוד באתגר הזה. יש איזה כוח מיוחד בדור שלנו, כוח אמונה, השתקמנו, איזה שיקום כזה, שיקום אמוני, ימנו בשתי ניסיונות גדולות. אולי שתי הניסיונות הכי גדולות מאז חורבן הבית. שואה וחזרה לארץ מול התנגדות עולמית. ברוך השם, הצלחנו בשניהם. אז נתקדנו הדורות, זה בעצם בסדר, הדורות, אבל אין כזה דבר נתקדנו אנשים. נתקדנו הדורות, לא אנשים. יש לכם יכולות, והקדוש ברוך הוא השרה בתוכן יכולות, והקדוש ברוך הוא גם מצפה מאיתכם. אין כאן ארוחות חינם. הקדוש ברוך הוא לא מעניק לאנשים יכולות רק כדי שילכו החוצה ויהנו בחיים. הקדוש ברוך הוא השרה, אז כנראה שיש לו ציפיות. וכל אחת ואחת צריכה לשאול את עצמה באיזשהו שלב, לא עכשיו, עכשיו זה ארוחת ערב ועוד שעה. תאכלו את הפלאפל, תהנו. הערב זה לא פלאפל כבר, זה מה זה? זה כך לא אומר. לא בסדר, תאכלו את מה שיציבו. אבל איזשהו שלב לעמוד ולשאול מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממני, מה הקדוש ברוך הוא דורש ממני, מה שאני לוקח דורש ממך. ואף פעם לא להגיד, אני לא אברהם, כי גם אברהם לא היה אברהם. הוא אדם פשוט. טוב, שבת שלום, יש פעם שיחה לניקוב.